התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד לכבוד פרק 100 של הפודקאסט, אחד הכדורסלנים הישראלים הכי גדולים בכל הזמנים, ליאור אליהו. מה שלומך ליאור?
מה שלומך? זה מוכר כרגע בימים האלה, לצערי. ימים מאוד לא פשוטים עוברים על כולנו, וכל מה שנתרנו באמת הוא באמת לנצח בסיטואציה הנוכחית עד כמה שאפשר, כי התחושה היא באמת שהפסדנו באותו יום, בטוח הרבה אנשים והמון תחושות כאלה ואחרות, ולצאת מחוזקים מהסיטואציה עד כמה שאפשר.
עד משמעית, ואנחנו בהחלט ניגע בזה כבר בקרוב, ויחד איתי יש לנו מראיין נוסף, רונן יעקובסון, פסיכולוג במקצועו, וליאור, אנחנו יודעים כמה אתה אוהב לדבר על נפש השחקן, אז אני חושב שהולך להיות לנו פרק מרתק. רונן, מה שלומך?
כמו שאמר ליאור, במסגרת האפשר, אנחנו ננסה להביא קצת עניין ואולי משהו מכיוון אחר, קצת אסקפיזם עם הרעיון הזה עם ליאור.
לגמרי, ובוא באמת ניכנס קודם כל למצב, וליאור, אשמח שתספר איך אתה מתמודד עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
באופן אישי, אתה יודע, כל כך תופס את כולם, וכל אחד מכיר איזה מישהו שמכיר מישהו שזה נוגע בו ומגיע אליו. באישי הקרוב אליי, באמת, ברוך השם, זה לא נגע, אבל זה נוגע בכולנו, זה נוגע בפחדים של כולנו, זה נוגע ברמה הפסיכולוגית היומיומית הזו שנלחמים בנו כל הזמן, אבל אנחנו חייבים להילחם בזה. אנחנו, יש את הקלישאה הזו שאין לנו מעל ללכת, אבל זה באמת נכון. אנחנו צריכים לדעת להילחם על המדינה הזו. לצערי, גם אם נצא מהמערכה הזאת מנצחים איכשהו, אנחנו לנצח נלחם, נצטרך להילחם פה על האדמה הזו שלנו.
עד משמעית, ואתה שיחקת בתקופת מלחמה, האם זה צוק איתן ובעמוד ענן, ורונן, אשמח שתיכנס עם ליאור לנושא הזה.
כן, מעניין אותי לשמוע קודם כל איך אתה מרגיש שזה משפיע על השחקן, עליך באופן אישי ועל שחקנים, וגם מעניין איך זה משפיע על זרים.
אז קודם כל, לפי דעתי, על זרים זה משפיע יותר מעל ישראלים, כי הם נמצאים לא בבית שלהם, והם נמצאים באזור לחימה, שהם לא דווקא מבינים בדיוק את מה שקורה, ולפעמים זה יכול להפחיד אותם יותר.
מה, יש לך דוגמה, למשל? לא חייבים שמות, אבל דוגמה לממש השפעה שראית?
אני יכול להגיד לך שדוגמה עכשיו חיה, מחולון. אני לא טוב בשמות, זאת אומרת, אני לא טוב בלזכור שמות, אז אחד הזרים של חולון קראתי שהוא עזב, נכון?
כן, עמד קיבר.
אז זהו, אז אני בטוח שכמו יש גם הרבה שרוצים, אשתי באיזשהו שלב של הלחימה נסע לרטונה, אני נשארתי פה, ובקשה שם את ג'יקובן בראון, והבנתי שעוד כמה זרים של הפועל תל אביב גם נסעו וברחו בתקופה של ההתחלה. אתה יודע, אנחנו כישראלים, אנחנו לצערי גם מורגלים, וגם קצת מבינים את הסיטואציה יותר לעומק, זאת אומרת שזה לא ממש פועל, למשל, לשם המרכז, שזה משהו שנגיד יותר דרומית או יותר צפונית, למרות שבאמת זה יכול בקלות לזלור גם לפה, בסיטואציה האחרונה. לגבי איך שזה נוגע בי במלחמות, תראה, אני לא חושב שהמלחמה הנוכחית היא דומה לקודמותיה של הדור שלנו. אנחנו חווינו פה איזושהי התקפה, אני לא יודע מה להגיד שההתקפה כל כך גדולה, או כמו שהחוסר מוכנות שלנו היה כל כך גדול, אבל בסך הכל איזושהי סערה מושלמת בפן השלילי כמובן, כן? בשביל שיקרה את מה שקרה, ואנחנו מתמודדים עם סיטואציה שלא התמודדנו איתה לפני, ומעניין לדעת דווקא איך ספורטאים בתקופה הזו מתמודדים, אני בטוח שקשה להם, וכל אחד לוקח את זה אחרת.
אז עכשיו ניגע בכדורסל, ופה נחזור אחורה. איך התחלת לשחק כדורסל?
קודם כל התחלתי לשחק כדורסל בעקבות אחי הגדול. אחי הגדול היה שחקן מצוין, כמו הרבה שחקנים שזה לא התפתח להם. אז גם לו זה לא התפתח. הוא שחק בלי חמת גן ובאירוניטט ובליגת על בתי ספר, הוא היה סוג של כוכב כזה בזמנו. אבל זה לא התפתח כמו שאמרתי, אז אני התחלתי לשחק בעקבותיו, כמו הרבה אנשים שעובדים, אגב אפרופו פסיכולוגית, תמיד אני אומר שאם אני נפגוש את האדם הנכון, רונן אתה פסיכולוג נכון? אני לא טועה, נכון?
כן, כן.
פסיכולוג ספורט?
לא פסיכולוג ספורט, פסיכולוג קליני ופסיכולוג חינוכי.
אוקיי, מעניין, כי יש לי איזושהי תיאוריה, סטטיסטית, עד עכשיו היא נכונה, אני לא יודע להגיד למה, צריך לחקור את העניין הזה, אבל שרוב הספורטאים המצליחים, מדבר על רוב, זה לא מן הסתם כולם, אבל נגיד מה הממוצע של משפחה? שלושה ילדים נגיד? סתם נהיה לך. הממוצע למעשה שהציע ספורטאי, הוא אחד מתוך השלושה, נכון?
הממוצע של יוצאים ספורטאים, תגיד שוב?
אני, בוא ננסה להסביר את זה בצורה כזו. לדוגמה, יש משפחה עם שלושה ילדים, נכון? אז, ומישהו מהשלושה יוצא ספורטאים, זה הממוצע, נכון? הממוצע של משפחה הוא שלושה ילדים.
כן.
ומישהו מהשלושה האלה הוא יוצא ספורטאי. למעשה,
אתה קצת אופטימי,
מתוך השלושה, אתה מבין מה אני אומר?
אתה אומר, אם הבנתי נכון, אתה אומר שאחד עוסק בספורט.
נגיד אחד מתוך שלושה עושה מספורט, אז למעשה זה 33%, נכון? מתוך ה-100.
כן.
33.333. זאת אומרת, אבל הסטטיסטית, איכשהו יוצא שרוב הספורטאים, ומישהו צריך לבדוק את זה פעם ולחקור את העניין הזה, הם לא בחורים.
זה דווקא כן, יש מחקר ענף מאוד לגבי שאלה של בחורים ולא בחורים,
אני לא יודע אם זה תחרותיות בין אחים, אם זה איזשהו חוות הוכחה על איזה דור צעיר כזה שמרגיש פחות, אני לא יודע להגיד, או זה משהו שהייתי רוצה לחקור, זאת אומרת לא רוצה לחקור מהפה, אני לא פסיכולוג, אבל אני חושב שיש מישהו שצריך לשים על זה את היד ולהבין למה, דווקא לחשבתי זה משהו מעניין.
מאוד מעניין, הייתי חושב שהבחורים הם באמת בדרך כלל, זה לא בדרך כלל, אבל אם יש משהו, אם יש נטייה קלה, זה להיות יותר רציניים, יותר מיושבים, בספורט יש משהו שהוא באמת להוכיח, משהו עם יותר תזזיתיות כזה, שהוא פחות מתאים, נגיד, לאיזושהי נטייה שאנחנו חושבים על בחורים, למרות שהמחקר הזה הוא שנוי במחלוקת, יש כאלה שאומרים ש... שההבדלים בין האנשים גדולים יותר, אבל זה מאוד מעניין.
וליאור, האם היה לך איזשהו מודל לחיקוי מחוץ למשפחה?
אני אמרתי את זה בהרבה רעיונות, שהדור שלי גדל להקת השפר ועדי גורדון והחבר'ה האלה, הם אלה שהיו העיניים הנשואות אליהם. אגב, עוד משהו שקצת מפריע לי לפי דעתי בדור של היום זה שאולי אני טועה, אבל זו התחושה שלי, שדווקא הדור הצעיר של היום פחות מעריץ כדורסלנים ישראלים, יותר מעריץ את כוכבי ה-NBA מאשר את הכדורסלנים הישראלים, וזה משהו שהוא קצת חור לי.
הנושא של הקריירה שלך לא הייתה קריירה... רציפה, מתפתחת רגילה, היו לך להיות בירידו כבר מגיל צעיר, כלומר לא סומנת מגיל צעיר לכוכב, בעצם הכוכב הגדול, הכוכב הענק, שבעצם היית בספורט הישראלי, לא זומנת על הנבחרות הצעירות, אבל אחר כך בעתודה, בלטת, איך זה היה לך? כן, כן.
כן.
איך זה היה? האמת שההתפתחות הייתה, בהסתכלות אחורה, היא הייתה מטאורית, ממש, ממש ככה, אין הסבר אחר. שאם אתה מסתכל על זה בגיל 17 וחצי, ממש 8 חודשים, 7 חודשים לפני סיום הנוער, זומנתי בפעם הראשונה לנבחרת ישראל, אי פעם, לא קדטים, לא נוער, הגעתי ישר לנבחרת העתודה ממש באמצע גיל 17 וחצי, שבגיל 20 אני כבר חותם במכבי. צריכים להבין את המהירות?
כן, כן, מעניין אותי, אבל מה זה עשה לך כילד צעיר, שלא יודע, בטח רואה את הכל בטלוויזיה, ופתאום הוא בטלוויזיה.
נכון, האמת, התקופה הזאת, כאילו, כשאני מסתכל אחורה, היא אפילו קצת מעורפלת לי, כי הכל כזה היה מאוד מהיר, וההתפתחות הייתה מאוד מהירה, ותקשורת, ופתאום צריכים לדבר על מכבי, ואני אומר, רגע, מה... רק הרגע היה פעם שאני זומנתי לפני ישראל, התחילו לדבר איתי על מכבי, כאילו איפה זה ואיפה זה, ודברים התפתחו מהר מאוד. מה זה עשה לי? אני חושב שלאורך הקריירה, ואני אגיד רגע משהו, לא יודע אם אגיד אם זה זכותי או שזה פשוט האופי שלי, אני חושב שתמיד לקחתי את הכל בפרופורציות, זאת אומרת, אמרתי, כן, סבבה, אני יכול להצליח בספורט, אני יכול להתפתח בזה, אני יכול להרוויח מזה, אני יכול להתפרסם בזכות זה, אני יכול להרבה הרבה דברים, אבל עדיין תמיד הייתי עם רגליים על הקרקע, זאת אומרת שיודע שזה זמני, ויודע שאני יכול להרוויח מזה, אבל צריך להתנהג עם זה, בצורה חכמה, ולא לקחת את זה, לא לקחת את זה למקומות, אתה יודע, שמה שנקרא של השטן, שהשטן עולה לראש, ותמיד יש איזה משפט שאני אוהב, שהוא חרוט לי בראש, הוא אומר, אף פעם אל תשכח שאתה מיוחד בדיוק כמו כל האחרים. אז אני חושב שגם העניין הזה ידע לי בראש, יכול להיות שאני עושה את מה שאני עושה טוב, אבל צריך לקחת את הכל בפרופורציה.
לא, מעניין, היו פיתויים, לא יודע, נגיד בנות שפתאום התחילו איתך, לא שמו עליך קודם, זה כל מיני, לא יודע, אנטוראז' כאלה שפתאום מחליטים להסתפח, כי פתאום אתה נהיה מישהו.
קודם כל, חד משמעית יש מכל הכיוונים. זה מביא איתו הרבה עולם של שקר, מבנות לאנשים עם אינטרסים כאלה ואחרים שמגיעים אליך ורוצים להיות בחברתך, ולאו דווקא בגילאים הצעירים, אתה יודע להבחין את האינטרסים, ואתה, סתם דומה, רוצה להיות מישהו שכיף לך איתו, כי הוא מצחיק, אבל מתוך כל הצחוקים האלה, יכול להיות שיש לו איזשהו אינטרס אחר, ולאו דווקא החברות שלך איתו. אני חושב שדווקא ההבנה של זה מגיעה בשלב יותר מופר, ואתה יודע, חלק מהדברים שזה מביא איתו, כן, גם עניין של מערכות יחסים עם בנות וכאלה וכאלה, אבל זה חלק מהעניין. אני חושב שכל מי שמתפרסם או בטח כספורטאים, זה מביא איתו את זה.
ונכוות?
אני חושב שנכוותי כמו כל אחד אחר, זאת אומרת, אני חושב שנכוותי בצורה שונה, באיזשהו, אני חושב שבמהלך של כל בן אדם בדרך אתה לומד את האנשים שמסביבך, ואתה לומד מי שם באמת רוצה בטובתך ומי פחות, ומי רוצה אינטרסים כאלה ואחרים, ואתה לומד למגר ולמגר ולסנן, נקרא לזה בצורה כזאת, לסנן את האנשים הפחות טובים בחיים ולאסוף את
הטובים ולהמשיך הלאה. מעטים השחקנים שיש להם זריקה שקרויה על שמם, ולך כמובן הייתה את זריקת הגויאבה, אז סיפרת את הסיפור הרבה פעמים, ובכל זאת, ספר איך הזריקה הזאת נולדה.
אז הסיפור, מי ששמע אותו, אז כבר, כן, אבל הוא סיפור באמת מעניין. קודם כל הזריקה הגיעה ממקום של מצוקה, ממקום של למצוא פתרון על אותו משחק דינמו מוסקבה, מול דינמו מוסקבה האזורית אז, דינמו מוסקבה ריג'ן שהייתה אז, עם שתי חבר'ה רוסים מאוד מאוד גבוהים, שחיכו לי בצבע וקיבלתי שתי בלוקים ברציפות, ובפעם השלישית, האיסטינקט שלי היה לזרוק את הזריקה הזו, כי אין לאן ללכת פשוט, ואתה יודע, זריקה של שלושה, בין שתיים לשלושה מטר, לפי דעתי זריקה קשה בכדורסל, אפילו יותר משלוש, יותר משלושה. זריקה של המון טאץ' וזריקה של זה, והזריקה הזאת יצא לי באופן טבעי פעמיים באותו משחק. ואז אורן עמיאל, שהוא זה שהמציא את השם, אמר לי מה זה הייתה הגויאבה הזאת, ואז כאילו כולם הסתכלו עליו ואמרו לו מה הגויאבה, ואז הוא אמר, היום ראיתי את השכן, אתה יודע, שיחקנו עד בכפר בלום של גליל עליון האמיתי, לא, הם חזרו, אבל הם חזרו אחרי הרבה שנים, אז גליל עליון האמיתי של כפר בלום, ואומר לי, היום ראיתי את השכן בקיבוץ אמיר כותב גויאבות מעט וזורק את הגויאבות על די בדיוק כשאתה זרק את הכדור לסמיר. אז זה היה הסיפור שככה זה התחיל, וכמובן שכולם צחקו בחדר ההלבשה. אני לא חושב שברגע שאורן עמיאל קרא לזה בצורה כזו, הוא ידע שזה יתפתח לממדים, שזה הגיע. אם כי תשאל אותי, אני מאוד מאוד לא אוהב את השם. אני חושב שזה שם, שם, שם לא מספיק סקסי לזרקת כדורסל. אבל בסדר, זה נתפס וזה הכל.
יפה. תגידי, כילד צעיר שאתה התחלת לספר על זה, אתה פתאום מודיעים לך שאתה נבחרת ל-NBA. ספר על הרגע הזה שאתה בטח ראית את זה בטלוויזיה, נכון?
כן, סיפור NBA הוא סיפור קו. אני לא הייתי אמור ללכת לדראפט, הייתי בזמנו אז במחנה של ריבוק, שזה היה השחקנים הצעירים הכי טובים באירופה, והתאמנתי באירופה, ופגשתי שם כל מיני ג'נרל מנג'רים, שכולם היו בשיחות, אבל אף אחד לא הראה איזושהי רצינות לקראת בחירה, זאת אומרת, ואני חשבתי שאין לי מה ללכת לדראפט הזה, והסוכן שלי התקשר אליי ממש יומיים לפני, ואמר שיש איזושהי קבוצה, אסור להגיד את שמה, שהיא סוג של הבטיחה שתבחר בחסירות שני, אבל היא לא למעשה, היא מבטיחה לך חוזה. וזהו, ולכן אני הלכתי רק יומיים לפני הדראפט עצמו, ובדיעבד זו הייתה טעות, כי משום מקום יוסטון בא ובחרה בי בבחירה 44, ולכן כל השחקנים שאני בא ואומר להם שאם הקבוצה מסיבוב השני לא מבטיחה לכם חוזה מובטח, למרות שזה סיבוב שני, אין לכם אינטרס ללכת. כי במהלך הקריירה היו לי כמה וכמה קבוצות שרצו להציע לי להגיע, אבל הזכויות היו שייכות ליוסטון, ורצו שחרור, ואני גם הפכתי לשחקן יקר באירופה, זה סיבך את כל העניינים והפך את כל ההגעה שלי ל-NBA ליותר מסובכת, וזה אחת הסיבות שזה לא קרה. אבל אתה יודע, ה-NBA צריך להיות הרבה פעמים במקום הנכון בזמן הנכון, כנראה שאני לא הייתי.
אתה בעצם נבחרת במקום גבוה יותר משתוכנן או נמוך יותר?
לא, גבוה יותר, כי אם הייתי מחכה לקבוצה שתבחר בי, היא הייתה צריכה, אני נבחרתי בחירה 44, ואני חיכיתי לקבוצה במספר אחר, אני אגיד איזה, וזהו, כל היסטוריה.
וואו, אז מה שכן יצא לך מהיוסטון רוקטס שבחרה בך זה אימונים עם יאו מינג וליגת הקיץ, אז ספר קצת עליו, זו, לדור של היום זה יותר דמות מיתית, אבל הוא שיחק לא לפני הרבה זמן ושיחק איתך, אז נשמח לשמוע עליו.
לא התאמנתי איתו הרבה, עשינו אימון אישי, אני והוא ביחד, למעשה עם האימון ההגעה שלי ליוסטון, אגב זה היה קטע מטורף, יאו מינג, מה גובה המדויק שלו? 2.20 ו...
229 בערך.
משהו, כן, משהו עצום. אני פשוט זוכר, אתה יודע, אנחנו ככדורסלנים, אנחנו רגילים לראות אנשים גבוהים, אנחנו כולנו אנשים גבוהים, אבל את רובנו, כן? אני זוכר שפתחתי את הדלת, והוא במקרה בדיוק בא לצאת לכיוון האולם. אני פתחתי את הדלת, והוא עמד מאחורי הדלת, ופתאום ראיתי חזה של בן אדם. זה היה... ראיתי אותו, וקודם כל מאוד הופתעתי, כמובן שהכרתי את זה, ידעתי מי הוא. וזהו, ועשינו אימון אני ביחד, אני והוא, שאני כביכול הייתי הגארד, והוא מן הסתם הגבוה, ועשינו תרגיל לפיקינרולים, וממש עשינו אימון של למעלה משעה וחצי כזה ביחד.
איך הוא נחמד, מוזר,
מאוד נחמד, אבל שעה וחצי, אתה יודע, קשה להבין באמת מי הבן אדם, אבל בשעה וחצי הוא היה מאוד מאוד נחמד, ובסוף האימון ככה קשקשנו קצת, אמר שהוא מצטער, שהוא צריך לעזור, הוא טס לסין בדיוק באותו יום, הוא נסע להתחתן, הוא היה בדיוק להתחתן, כמה ימים אחרי, אז אמר לי, אני נוסע לסין, אני נוסע להתחתן, וזהו, ונפרדנו, שם נפרדו דרכנו.
וואו, אדיר. ודיברת על ההגעה שלך למכבי תל אביב בפעם הראשונה, וממה שקראתי גם בעונה האחרונה שלך באפול גליל עליון, היית עם רכב מסוג רנו, ואמרו שזה קשור למכבי, ולקשר המשפחתי של שמעון מזרחי וכולי. אשמח שתספר את סיפור ההגעה שלך למכבי תל אביב, איך קיבלת את ההצעה?
קודם כל ההצעה לא הגיעה ממכבי, ההצעה הגיעה, זה סיפור מטורף, אני חושב שאני לא, 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 לא סיפרתי אותו אף פעם, כי אף אחד לא שאל את זה. אני הגעתי למכבי בזכות אבא שלי. מכבי למעשה בזמנו לא הציע לי, אני כבר הייתי חמישיית העונה בליגת העל, הייתי זה, לא שחקן העונה, אבל הייתי חמישיית העונה בליגת העל, פעמיים ברציפות, וכבר סוג של מיצבתי את עצמי במקום של... ישראלי מוביל, ואבא שלי פשוט הלך למשרד של שמעון, ואמר לו שקיבלתי הצעה מהפועל ירושלים בזמנו, עם מכבי גיא דמק, ושהוא חושב שהמקום הנכון בשבילי הוא דווקא ללכת למכבי ולא לירושלים.
וואו, ידעת שהוא הולך?
לא.
וואו.
כן, זה סיפור מטורף קצת, כן, ואז פשוט... הם הציעו לי, וככה סגרנו.
ליאור, בתקופה שלך במכבי תל אביב, זכית לשחק בין השאר מול קבוצות NBA, כמו סן אנטוניו ספרס, עם כל הכוכבים הגדולים, פיניקס סאנס, עם אמר סטודמייר, ששנים אחרי אתה תפגוש בהפועל ירושלים, וקליבלנד קווליוז של לברון ג'יימס, במסע משחקי ההכנה של מכבי תל אביב בארצות הברית. האם יש לך זיכרונות מיוחדים מלברון או מהמשחקים האלה באופן כללי?
כן, זה מה זה זיכרונות? קודם כל משחקים שאני זוכר שאני מאוד מתרגש לקראתם. חלק מהדברים שקרו כל כך מהר זה גם זה. הגעתי למכבי ופתאום המשחקים האלה של ה-NBA... והכל קרה כל כך מהיר, ובאמת, במהירות שאני לא יודע מישהו עשה את הקפיצה הזאת מפה לפה, אני חושב ששחקנים שהגיעו לרמות האלה, גם יותר מזה, כן, אני חושב שהגעתי הכי רחוק, אבל הגיעו גם לרחוק, אפילו יותר מזה, אבל הם כוונו מאיזשהו שלב מסוים, והייתה להם איזושהי הכנה מנטלית, שבנתה אותם לרגע הזה. הכל קרה מאוד מהר, אנחנו מדברים על זה שאני בן 20, ועוד פעם אני אומר, אנחנו מדברים על... שנתיים וחצי שלוש, מהם שאני מזומן בפעם הראשונה לנבחרת הילדה של ישראל. אז הכל קרה כל כך מהר, וזה חלק מהעניין, שהכל כזה במעורפל. אבל זה כמו שאני מאוד מתרגש, ומסתכלים כמובן, הם קבוצות מאוד מאוד חזקות.
ושיחקת בין השאר תחת פיני גרשון במכבי תל אביב, מה מייחד אותו מהחוויה האישית שלך?
הוא לא יודעת איך לאכול את פיני, אני פגשתי, אני לא נכנס לשמות, אבל פגשתי המון שחקנים לאורך הקריירה שהיו איתי בקבוצה שהיה להם מאוד מאוד קשה עם פיני, אני אישית מאוד מאוד הסתדרתי איתו, אני גם מאוד אוהב אותו, אני חושב שהוא גם אדם טוב בסך הכל, הוא צריך לדעת לאכול אותו, כי הרבה פעמים הוא זורק מילים פה ושם, ואם אתה מבין מי הבן אדם, אז אתה מבין שאין מה להיפגע מדבר כזה או אחר שיוצא לו מהפה. אני אפילו מעדיף אותו על הרבה אנשים אחרים, שהיו אומרים לך משהו אחד בפנים, ואז מסתובבים אחורה ואומרים לך משהו אחר מאחורי הגב. אז אני חושב שפיני תמיד מה שיש לו בלב יש לו בפה, וצריך לדעת להעריך את זה, ואני מאוד מאוד הערכתי את זה.
מה, אבל פיני גרסון לא... כי פיני גרסון, לפחות לפי התדמית שלו, הרבה פעמים הוא עושה מניפולציות. נכון, הוא יוצא על שחקנים, על שופטים, לא יודע, על מנהלים, בעלים, זה לא...
נכון, ואני חושב שחלק מהמניפולציות שהוא מנסה לעשות על השחקנים, יש כאלה שנפגעים ולוקחים את זה למקום שלילי, ויש כאלה ש... ספציפית עליי לא רוצה להגיד משהו, פשוט ספציפית המניפולציות האלה לא עבדו. כן, באמת ככה, פשוט ידעתי שזה מניפולציה ושיעשה מה שהוא רוצה לעשות ונמשיך הלאה. אז אבל יש כן שלקחו את זה למקום של להיפגע ולקחו את זה למקום אחר, ושאסור לעשות את זה מול פיני.
בעוד רגע נרחיב על התקופה שלך בבסקוניה, ואני חושב שהסיפור הזה הוא בערך מאותו פרק זמן, אבל שמעתי סיפור מיוחד שהיה לך עם מרה צפין, הטניסאי הרוסי, אשמח שתספר את זה, כי זה פשוט סיפור מעולה.
אז קודם כל, אני בתקופת הקיץ, הלכתי, והייתי חתום בויטוריה, והלכתי להתאמן בחדר כושר בנוקיה. זה היה ממש כמה ימים בודדים לפני שהיה את גביע דייביס של הטניס, ורוסיה שיחקה נגד ישראל בנוקיה. וספין גם ירד לחדר כושר, ובדיוק באותו זמן שאני הייתי בחדר כושר, הייתה את ההגרלה של היורוליג, וכמובן שאני מחלק מהמזל הפיקנטי שלי, הוגרלתי עם ויטור ישראל נגד מכבי, ואז היה מין מוקד עלייה לרגל כזה, כולם באו כי ידעו שאני בחדר כושר, אז כולם באו להגיד לי שאנחנו נשחק עם ויטור נגד מכבי, והוא לא ידע מי אני, אנחנו התאמנו בחדר כושר ביחד, אני והוא לבד, אבל אתה יודע, הרגשתי מהמקום של להתחיל להסביר לו, ולא יודע אם אני לדעתי גם הוא מתעניין בכדורסל, זה כל אחד הבאים בעולם שלו. ואז כאילו הוא אומר לי, מה כולם באים אליך כל הזמן? ואז הסברתי לו, שיחקתי במכבי, בעולם הזה, שיחקתי במכבי תל אביב, והתחלנו לקשקש קצת ודיברנו, וזהו, ביום אחרי הם שיחקו נגד ישראל, אגב ישראל ניצחה, ואז גם יצאנו ביחד אחרי ה... יצא איזה משחק שיצאתי עם כמה חברים ואז פגשתי אותו ועברנו גם איזה ערב כזה ביחד, ערב מעניין.
קראתי באיזה מקום שדיברת, שאמרת שמבחינתך לפרוץ ספרד עם בסקוניה זה היה כמו לזכות ביורולי, תגיד על זה עוד משהו.
השחייה באליפות ספרד הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה, צריך להבין, אנחנו היינו קבוצה מצוינת, גם בדיעבד השחקנים אחרי זה התפתחו להיות מקומות מאוד מאוד גבוהים, אבל גם ריאל מדריד באותה שנה הייתה מאוד מאוד טובה, והיינו בזה בחצי הגמר מולם, הגענו למשחק חמישי, ולמעשה הגענו בסדרת הגמר מול ברצלונה, שברצלונה באותה שנה אלופת אירופה, הקבוצה הכי טובה באירופה, לא, זה לא, 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 כן, הרבה פעמים קבוצה זוכה באליפות אירופה, אבל היא לא הכי טובה, אתה מכיר את זה? קרה את זה למכבי ב-2014, אבל כי פיינל פור הרבה פעמים זה מזל, והרבה פעמים אתה יכול להיות הכי טוב, אבל אתה נופל במשחק אחד ואתה אף. אבל בכל מקרה, אני לא חושב חושב שברצלונה באמת הייתה הקבוצה הכי טובה באירופה באותה תקופה, אבל אנחנו הגענו, כנראה שיצא להם קצת אוויר מהמפרסים אחרי השחייה שלהם ביורוליג, ואולי הם באו אפילו קצת שחוקים נגדנו, אבל אנחנו היינו קבוצה באמת באמת מצוינת, ממרסיליאנו ניר וורטס, למיטון פלאסיו, לברד אוליסון, לרולטי ררמן, לפרננדו סנמטריו, למירזה טלטוביץ', לתיאגו ספליטר, לסטנגרו ברץ', באמת באמת חבורה של שחקנים מאוד מאוד מוכשרים וטובים, ועשינו 3-0 לאלופת אירופה. אני חושב שלא היה מישהו שיכל, גם אם מישהו אמר שננצח בסדרה איכשהו, אני לא חושב שמישהו האמין שננצח את זה 3-0.
אני לא זוכר, היית מצטיין של הסדרה הזאת או של איזה גביע?
הייתי מצטיין, הייתה לי סדרה טובה, אבל הייתי מצטיין של משחק הגמר.
של הגמר, היית מצטיין של הגמר.
המשחק השלישי, זאת אומרת, המשחק שזכינו על איתו.
הם בטח אז היו עמומים אחרי זה כשהחלטת לעזוב.
כן, אתה יודע, אני חושב שכמו כל קבוצה, בטח קבוצה כמו ויטוריה שבאותה תקופה, אני חושב שגם היום, תקציב הוא לא כל כך הבעיה שלה, הם רצו לשמר כמה שיותר שחקנים כמובן מקבוצה שזכתה באליפות, אבל אני, היו לי תוכניות אחרות, אני רציתי מאוד לחזור למכבי, מכבי באותה שנה שאני זוכר באליפות ספרד, מכבי מפסידה את האליפות בארץ לגליל, וכמו שאמרתי קודם על הסערה המושלמת באופן השלילי, אז זה היה פעם הסערה המושלמת באופן החיובי בשבילי, שאני אזכה באליפות ספרד וזה יעלה את הערך שלי כשחקן, ובאותה זמן בדיוק מכבי תפסיד את האליפות בארץ ומה שנקרא תתגעגע, וזה גרם לחזרה שלי להיות חלקה יותר.
הם היו יכולים להשאיר אותך? כלומר כשעזבת לבסקוניה זה היה...
הם יכלו, אבל הפערים הכספיים היו מאוד מאוד גדולים, ואתה יודע, חיי שחקן הם קצרים, ואני לא מדבר איתך אפילו על קריירה של 15-16 שנה, שזה גם קצר. הרבה פעמים, אתה יודע, הגוף שלנו אנחנו מסוסי מרוץ, ואנחנו צריכים לדעת לנצל כמה שיותר בתקופה שאנחנו משחקים.
תגיד, מעניין אותי, הרי מכבי ידועה ביכולת שלה לתת מעטפת נהדרת לשחקנים, בטח בימים של מוני ושמלוק וגם היום. זה חלק ממה שהיא עושה. אתה חושב שויטוריה פספסו בזה איתך? שאם הם היו, אתה יודע, אם היה להם איזה עמי ביטון, אז הם היו יכולים להשאיר אותך? לא בסוף, בכל איך שהם
נעלו איתך. אני חושב שזו שאלה מעולה, וגם אף פעם לא נשאלתי אותה. אני לא יודע לענות עליה, כי באמת השירות שם הייתה לא פשוטה. אני חושב שבסך הכל המועדון כן דואג לך לפרטים מסוימים, אבל יכול להיות שאולי לא מספיק בשביל שאני ארגיש בנוח ובבית, אתה מבין מה אני אומר? הרבה פעמים השחקנים הזרים באמת באים, אני מדבר על השחקנים הזרים במכבי, מרגישים, אני לא הייתי זר בישראל בשביל להגיד לך, אז אני יכול להגיד לך שהתחושה שלי בחול בספרד הייתה לא הכי נעימה, אבל אני יכול להגיד לך שרוב השחקנים הזרים שכן משחקים בארץ, משחקים על תחושה מאוד מאוד ביתית. אז אם כולם אומרים, או הרוב אומרים את אותו הדבר, אז כנראה שיש דברים בגו.
אולי, אתה יודע, אני חושב, אני מקווה שראשי גרנדה שומעים את הרעיון הזה, אני בטוח שהם שומעים את הרעיון הזה, וידעו לטפל יפה ביפתח זי. מה אתה חושב על המשחק שלו שם?
תראה, אני, כל אחד לוקח את זה אחרת. אתה יודע, גם יפתח, אני חושב שהוא קצת מגיע מנקודה קצת אחרת, מנטלית. אסור לשכוח שאני נסעתי לביתור שהייתי בן 23. אני לא יודע מכמה יפתח היום, אבל נראה לי שהוא במקום קצת יותר בוגר, ולפעמים השנים האלה, בין 23 ל... אני לא יודע להגיד לך בכמה יפתח, כמה, 26, 7, 8, משהו כזה?
28 כרגע לדעתי.
28, לפעמים השנים האלה יכולות מאוד מאוד להיות קריטיות, בהרבה מובנים, גם במובנים של זוגיות, במובנים של מוכנות מנטלית, בהבנה שאולי בארץ כרגע אין לו מה לחפש. אני לא חשבתי שאני עזבתי שאין לי מה לחפש בארץ באותה תקופה. אני חושב שהאמנתי שכלכלית זה משהו שאי אפשר לסרב לו, היה חוזה מאוד מאוד גדול, למעשה אני חתמתי בשנה אחרי שהייתי שנת יורוליג מאוד מאוד טובה עם פיני, גם הייתי שחקן החודש ביורוליג באותה תקופה, אז זה משהו באמת, זה מיצב אותי לאיזשהו שחקן טופ יורוליג באותה תקופה, וצריך לפעמים להקול בברזל כשהוא חום.
תגיד, באמת, רציתי לשאול אותך על, על, על העניין הכלכלי, בייחוד ש, שאחיך הוביל את הדרך, בעצם כשמישהו הופך להיות כזה כוכב, זה בעצם שם אותו, בדרך כלל, אני לא מכיר את המשפחה שלך, אבל שם אותו בפער עצום, לא יודע, משכיר ממוצע רגיל במדינה, אפילו עצמאי בינוני. איך זה היה לך, אצלכם במשפחה?
אני לא מתבייש להגיד שאנחנו גדלנו כמו כל משפחה נורמטיבית ממוצעת בישראל באותה תקופה, אני מדבר על הילדות שלי, לא הייתה לנו ילדות עשירה, אפילו לא קרוב לזה, ממש לא קרוב לזה, אבל לא יחס לנו אף פעם בבית, לא רגש ולא אהבה, לא מאמא ולא מאבא, תמיד היינו משפחה מלוכדת, ואיפשהו הכסף הזה שהוא פתאום מתחיל להיות כסף גדול בגיל מאוד צעיר, הוא יכול בהחלט לשבש אותך, הוא יכול לשבש אותך, אבל ואני יכול להגיד לך גם שעלו לי הוצאות, אבל אנחנו ניכנס לזה מן הסתם כאלה ואחרות שלא הייתי יכול לחשוב עליהם כמה שנים לפני, זאת אומרת לא הייתי מעלה אותם בדעתי כמה שנים לפני, אבל פתאום אתה נמצא בסיטואציה שאתה אומר רגע, אני מרוויח איקס כסף, מה זה עשירית מזה? בחודש, כן? אז אני אקנה את זה, זה שטויות, ואני אזמין את זה, ואני אעשה את זה, ועדיין זה לא קרוב למשכורת חודשית, אז כאילו...
ומישהו הלך איתך, מישהו הטריך אותך?
מאבד קצת.
ומי, כאילו, ואיך לא איבדת?
איך לא איבדתי? כי, לא יודע, גם עניין של חינוך, גם עניין של ההורים שלי, בעיקר האבא שלי מלווה אותי כלכלית לאורך כל הדרך, וההבנה ש וההבנה מ אתה יודע, אני אגיד לך קצת קלישאתית, כל סיפורי השחקני ה-NBA שלא הרוויחו 5 מיליון יורו, הפסידו 60, 70 ו-80 מיליון דולר, אז ההבנה שכל כסף שהוא יכול להיגמר וצריך לדעת להתנהל בצורה חכמה.
אז אפרופו צורה חכמה, אתה חוזר למכבי בתור, אני זוכר את זה, בתור חצי משיח, ומגיע איתם לגמר, ומפסיד. איך תספר קצת על החוויה הזאת?
מה אם הפסדתי גמר פיינל פור, לצערי? זה מסוג הדברים שאתה תיקח איתך כנראה ייקח איתי לכל החיים, אבל כמו שאמרתי מקודם, קודם כל להגיע לגמר פיינל פור זה הישג וזה מראה על חוזק של קבוצה, והיום בשנים האחרונות, עוד מעט 10 שנים שמכבי כאילו סוג של אפילו לא רחוקה מזה קצת גמר פיינל פור, ואני חושב שזה הישג מאוד מאוד יפה. לא אגיד לך שלא צובטתי בלב שלא זכיתי, אבל אני יודע באמת 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 בכל כוחי, אני מאמין בזה שפיינל פור זה באמת הרבה הרבה מזל. יש בזה מן הסתם גם יכולת, אבל גם הרבה הרבה מזל. ואסור לשכוח שבאותם שנים, כשסקאי עם הקבוצות, עם התקציבים האינסופיים, ופנתנייקוס שהפסדנו להם עם דיאמנטידיס הגדולה, פנתנייקוס הגדולה עם דיאמנטידיס, אז צריך להבין שהפסדנו לקבוצות גדולות, לא הפסדנו, אתה יודע, לקבוצות שאתה יכול להגיד שהן פחות, היו פחות טובות מאיתנו, קבוצות שהיו שוות אם לא יותר, אם לא יותר טובות.
דיברנו קודם על בסקוניה, ובדיוק היום דושקו איבנוביץ' חוזר לקדנציה רביעית בקבוצה, בחלוף השנים, מה יש לך להגיד עליו?
קודם כל ידעתי, וזה קצת מצחיק אותי העניין של דושקו וויטוריה, יש שם איזשהו סיפור אהבה בינו לבין קרחטה, נשיא הקבוצה, שכנראה מאוד מעריך אותה, אבל אתה יודע, הרבה פעמים יש בזה משהו מעניין, כי אתה יכול להגיד שהם מאמן, הוא יכול להיות מאמן מצוין, אבל הוא מאבד זמנית את הקבוצה שלו, את השחקנים שלו, את המומנטום החיובי שלו, ושווה באותה תקופה להיפטר ממנו, אבל לאו דווקא לטווח ארוך, זאת אומרת שאולי שנה, שנתיים הפסקה, וחזרה שלו תחקיר מחדש את העניין, כי מאמן שחוזר פעם שנייה ושלישית, ובטח ובטח שרביעית, זה מראה על זה שהמועדון, במקרה זה הנשיא, מאוד מאמין בדרך שלו.
בסוף 2012, בסוף עונת 2011-12, כשהיית במכבי תל אביב, התייצבת בליגת הקיץ, ובאמת לא ויתרת על חלום ה-NBA, ודיברת על זה שבדיוק לימים כאלה, אחרי הפרישה, חשוב לך שתדע שעשית הכל, ושלא נחת באותו זמן, כדי לנסות להגשים את החלום. איך אתה מסתכל על העניין הזה, לבוא כשחקן בכיר עד לליגת הקיץ, בתקווה לצ'אנס אחרון?
לשם ספציפית, לליגת הקיץ שהגעתי בפעם השנייה, הגעתי כבר באיזשהו מעמד אחר, שחקן מאוד מאוד יקר באירופה, שחקן יורוליג שכבר הוכיח את עצמו, לא שנה ולא שנתיים, אבל עדיין ההתנהלות שם הייתה מאוד מאוד מוזרה כלפיי, שלא הצלחתי להבין אותה. קודם כל הקבוצה הייתה עם המון שחקנים, היינו לפי דעתי 20 שחקנים, 19, 20, אפילו 21, אני לא יודע בדיוק, וזה פשוט לא השאיר מקום לכולם לשחק, או איזשהו מקום של, של הקבוצה שרצתה לראות כמה שיותר שחקנים, וזה לא השאיר באמת במה אמיתית באמת ולהראות מה אפשר לעשות. בכלל ליגת הקיץ אתם אנשי כדורסל, אבל מי שיודע שליגת הקיץ זה לא מקום של גבוהים, זה מקום של גרדים, ואני שחקן שצריך שיפעילו אותו, ואני אוהב להפעיל בעצמי. אני שחקן שאוהב לשחק משחק קבוצתי, ופחות לקחת את הכדור מהריבון, והדבר האחרון שאני אחשוב עליו זה איך אני קולע את הסל, יותר משחק קבוצתי, וזה משהו שפחות התאים לי שם. ולא, ואני יכול להגיד חד משמעית שפשוט לא מצאתי את עצמי בליגת הקיץ, אני פשוט לא הבנתי מה אני עושה על המגרש, אני רצתי הלוך חזור, היו רבעים שלמים של 5-6-7 דקות ששיחקתי, שפשוט רצתי הלוך חזור בלי שאני מבין מה אני עושה על המגרש. וזה, אני יודע להגיד, אי אפשר להשוות את זה גם לליגת ה-NBA עצמה, כי זה שונה, זה מאוד שונה, זה משהו שלא התאים לי, ליגת הקיץ עצמה.
מה, אתה לא חושב? אתה לא חושב כאילו לצעוק, תמסור, תזה, זה כאילו...
זה לא עוזר, זה לא עוזר, אתם צריכים להבין, אתם צריכים גם להבין, אני עוד באתי במיינדסט כזה של, של אוקיי, במידה ולא מסתדר לי פה, אני חוזר לחוזים מאוד מאוד יפים באירופה, ושם זה שחקנים שחלקם, אם הם לא זה, הם פשוט יוכלו לעבוד בתחנת דלק. אז אתם צריכים להבין שאין פה את העניין הזה של תמסור לי, זה גם השחקנים שבקבוצה שלך באים לאכול אותך, ואף אחד לא בא לפרגן לאף אחד, ויש איזה מין משחק כזה צבוע כזה של שכולם מוכרים כפיים, וכולם כמישהו כאילו מישהו קולה סל, אז כאילו מוכרים לו קרב כף, וכולם רק רוצים שהוא ירד מהמגרש והם רוצים לעלות בעצמם. אז יש שם איזה מין צביעות כזו שהיא מאוד מאוד קשה והיא לא פשוטה, אבל אני יכול להבין את הרצון להתקבל ל-NBA, אבל זה משאיר אותי במקום שהמשחק הוא מאוד 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 לא קבוצתי, ועכשיו אני חוזר לקטע המקצועי, הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, והוא פחות כזה, הכל כזה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אני אקח את הכדור, אני אעשה, אני זה, וזה פחות, אני בן אדם שאוהב להפעיל, אני אוהב להיות מופעל, אני אוהב לשחק משחק קבוצתי, לעשות האחרים טובים יותר, זה מה שזה הדברים שלי פחות, יותר טוב מהם, בטח בטח למשחק אינדיבידואלי בליגת הקיץ.
טוב, אז מכאן אני רוצה לשאול אותך על ממש טראומה אישית שלי, כמו כל אוהדי מכבי, וזה המעבר להפועל ירושלים. אני כמו הרבה אוהדים שלי, אז חושב ש... זאת הייתה כמובן טעות של מכבי, אבל טעות של מכבי ביחס ביחס אליך ובמחשבה שהיא תוכל להסתדר. בוא נגיד ככה, אני עוד זוכר את חנן קרן כשחקן, ואני זוכר שמכבי הביאה אותו, וכולם דיברו על זה שהוא עשה טעות, כי זה ברור שהוא יישב על הספסל ולא יוכל לזחק. כי מכבי שמרה את הישראלים הכי טובים אצלה, נקודה. אחרי זה שכבר נראה איך ישחקו, איך לא וזה. כשאתה ויותם עזבתם, זה היה פשוט דרמטי, אולי היבריס. איך אתה...
קודם כל, יותם הרי הגיע אחרי 5 שנים שהוא היה בחולה, הוא לא הגיע שם במכבי, הוא היה 3 שנים באולימפיאקוס, ואז בביירן ובסן פטרסבורג, ואז משם הוא הגיע לפועל ירושלים. אבל הפער שלי הוא היה ישירות ממכבי לירושלים.
לא, אבל גם יותם הוא הגיע, אני זוכר, הוא הגיע לשדה תעופה, הוא ממש, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, אבל זה היה ברור שהוא בא להצטרף למכבי. זה היה כאילו...
נכון, הדיבור היה והכיוון היה זה. אני חייב להגיד שסיפור יותם אני פחות מכיר מהבחינה של איך זה קרה עם כל השנים שעברנו ביחד. משום אני חושב שזה משהו שאף פעם לא דיברתי איתו עליו, זאת אומרת איך זה קרה ש... זאת אומרת, אתה יודע מה? סלח לי, אני חוזר בי. אני צריך מישהו צריך פשוט לרענן את זיכרוני. מה היה המהלך, איך זה קרה?
משה אולי יוכל לסדר לך רעיון עם יותם.
אני חושב שהם שיחקו, הם שיחקו איתו, אמרו לו כן, לא, כן, לא, משהו כזה. ואז הוא אמר שהם, כאילו הוא ראה שהם כזה קצת לא רציניים, ואז הוא פשוט סתם עליו ועבר.
כן, אבל אני שואל עליך. זה היה מבחינתך סכין בגב. עם כל הציניות.
תראה, סכין בגב, תראה, בסופו של דבר...
מה, אתה הולך להגיד לי זה עסקים, זה ביזנס?
קודם כל, לגמרי. זה לגמרי עסק. בסוף, 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 אנחנו כשחקנים, אנחנו נותנים את הנשמה, ומאוד נעלבתי באותה תקופה. זאת אומרת, זה לא עכשיו נטו ביזנס, יאללה, נגמר, תודה רבה איתו. אבל מהצד שלהם, אני חושב שזה, כן, זה ביזנס, והם עשו את החישובים שלהם, מה מתאים להם יותר, מה מתאים להם פחות, והלכו את זה, ואין פה שום סנטימנטים.
אני בטוח שהאכזבה דרבנה אתכם, אותך ואת יותם, עוד יותר בעונה הזאת, להראות.
חד משמעית. תגיד על זה קצת. ברור שיש איזשהו רצון, בכלל, בלי קשר לזה, שמישהו לא מעריך או מזלזל, או אלף ואחד דברים בדרך, אתה רוצה להראות, כמובן.
זה היה בדיבור ביניכם, בינך לבין יותם?
אני לא חושב שזה היה בדיבור, אבל יש דברים שלא צריך לדבר עליהם. זה נורא מערב.
תגיד, אני רוצה לשאול על אמרה שהיה איתך אז. תגיד, מה זה הבן אדם הזה? הוא נראה מחופף לחלוטין.
שאלה מצחיקה.
בהחלט?
לא, שאלה מצחיקה. לא יודע, צריך עובר עליו איזשהו משהו, קודם כל נתחיל מהסוף, קודם כל הוא בן אדם טוב, בן אדם טוב, יש לו לב גדול, וכמובן מה שהוא עשה בכדורסל אי אפשר לקחת ממנו, נראה שזה שהוא עובר איזשהו תהליך, גם כל הקטע של ההתקרבות לירושלים ולארץ ישראל, אתה יודע, אבל אני לא רואה בזה בתור משהו מאוד... בתור משהו שלילי. אני רואה את זה בתור משהו קצת משונה אולי, אבל לא בתור משהו שלילי. אני חושב שיש דברים, תהליכים פחות טובים.
לא שלילי, בהחלט, אבל איך זה להיות עם מישהו כזה שהוא מצד אחד אייקון עולמי, ומצד שני חבר לקבוצה, ומצד שלישי, לא יודע, בן אדם קצת מוזר.
תראה, אני מאוד הערכתי אותו, ואני מאוד הערכתי אותו, ואני מעבר לאותם למה שהוא עשה בכדורסל, הוא עירח, והוא התארך אצלי אפילו בסוכות, שפשוט שעת על המערך, זאת אומרת, עושים לו ערב סוכות עם כל המשפחה, והוא בא להתארך אצלנו בסוכות, והוא מאוד נהנה, ואתה יודע איך אתה יכול לדעת אם מישהו נהנה או לא, כמה הוא נשאר, אתה מכיר את זה?
בוא תסביר.
אם מזמינים למישהו לסוכה ב-8, וב-10 הוא עדיין יושב, וב-11 הוא עדיין יושב, וב-11:30 הוא עדיין יושב, אז סימן שכיף לו.
לגמרי.
אז הוא מאוד נהנה, ושתינו יין קצת ביחד, והיינו בראש טוב, ונהננו מערב סוכות מאוד מאוד מעניין, שיזכר אצלנו כמשהו טוב.
יפה. מה, נמשיך עם ירושלים. מה, רבים חושבים שבעצם אנחנו בתחילת ההתגלגלות של כדור שלג, אבל שהעולם הוא לא כמו שהיה, ושבעצם הפועל ירושלים יש לה כרגע את הבעלים עם הכיסים הכי עמוקים בליגה הישראלית, ומכבי הולכת להיות הפועל ירושלים החדשה. מה, כמובן הם צריכים לבנות מסורת וכולי, אבל שזה תחילתה של מהפכה מוחלטת. מה אתה חושב?
אני אחלוק על מה שאתה אומר. אני חושב שמכבי, אני אגיד לך למה, כי ברגע, נגיד עכשיו סוף השנה מתן אידלסון עוזב, כן? אנחנו כמובן מדברים על הכיש של מתן אידלסון, שהוא מאוד מאוד מכובד. אז היכולות הכלכליות של הפועל ירושלים יורדות ב-98%.
ברור.
מסכים איתי על זה?
לגמרי.
ובמידה ומכבי אין אף אחד שיעזוב את מכבי, ומכבי תגרום למכבי למפלה. תמיד יהיה מישהו שימלא, תמיד יהיה מישהו שיכנס, הדירקטוריון שלהם הרבה יותר חזק, הקבוצה הרבה יותר עמוקה, ולאו דווקא בספסד, כן? אני מדבר על ההנהלה.
כן, כן.
אז אני חושב שזה משהו שאי אפשר להשוות ביניהם. מה שכן, יש בתקופה שמתן אידלסון לקח את הבייבי הזה שלו, הוא יכול לעשות שם כמובן מה שהוא רוצה, כי באמת היכולות שלו אולי יותר גדול משל מכבי, אבל בסוף, 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 אתה יודע, אתה סוג שמיישר קו עם הקבוצות באירופה, אתה לא עכשיו הולך להביא, להחתים שחקנים ב-10 מיליון דולר, ואתה שם 100 מיליון דולר לשחקנים, אבל זה לא רלוונטי. אתה מיישר קו עם הקבוצות האחרות, ובסופו של דבר, אתה רואה שגם עכשיו, ירושלים לא השתגעה עם הבאה של שחקנים, שאולי חשבו שיביאו, עם תקציב שאפשרי שהוא יהיה כזה גדול, ועדיין נשחק כדורסל טוב.
אני שמעתי, יש שחושבים שזה מראה כמה הוא מכוון לטווח ארוך בירושלים, שהוא לא בא לתת בום, אלא הוא בונה לאט לאט מתוך הסתכלות לטווח רחוק מאוד.
אתה יודע, אני לא יודע מה עובר אצל מתן, אני גם לא מכיר אותו, אני גם לא דיברתי איתו מעולם. קודם כל, מי שמגיע לספורט ובטח לכדורסל, ובא ונותן מעצמו, מהאנרגיות שלו, וכמובן כלכלי, זה מבורך ואני מאוד מאוד מעריך אותו על זה. מהבחינה שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה במוקדם או במאוחר. ותראה, אני לא יודע להגיד לך, יכול להיות גם שהוא בא ואומר, אני לא רוצה להשתגע, אני קניתי את הקבוצה. אני אשים לי כל שנה איקס כסף, ואני לא מתכוון לשים יותר מזה. זה שיש לי מישהו הרבה, זה לא משהו צריך לשים יותר. ואני לא יודע מה עובר לו מאחורי העיניים, ימין מי יגידו.
אפרופו שיחה שלנו על המעבר שלך, האם אתה חושב שמכבי חוזרת על אותה טעות בזה שהם לא הצליחו לשמור על יובל זוסמן, ושכשהוא חזר, עם כל הכסף והכל, לא הצליחו להחזיר אותו אליהם?
אני מסוג האנשים שהם אוהב לראות ישראלים על המגרש, אני גם אדבר על זה המון, אני יכול גם להגיד מהמקום של שמזהים אותי הרבה, ואתה יודע, אני גם איש גבוה כזה, אז גם גבוה וגם מזהים אותי, אז הרבה פעמים מגיעה השיחה של למה לא רואים כמעט ישראלים במכבי, וכאילו אני נהייתי מין איזה כותל כזה שמקשיב כל היום ושומע שומע הרבה אנשים ואומרים למה ישראלים משחקים. אז יש איזושהי טענה כזאת, אני חושב שיש פה, יש פה שתי השמות, גם כלפי השחקנים הישראלים וגם כלפי הקבוצות, ובאותה נשמע אני אגיד גם את הפועל ירושלים, אני חושב שגם הפועל ירושלים קצת לוקה בזה, למרות שהיא יותר נותנת יותר מקום לישראלים, ויש איזה...
אבל איך זה לא?
אתה יודע גם הדבר שהכי מכעיס אותי זה שהם... שהם רואים גם שזה לא מביא להם משהו, זאת אומרת, כל השנים האלה שהולכים זרים ולא מנסים לפתח ישראלים, זה גם לא זה שהוא מביא להם איזה תארים או משהו כזה, זה להפך, אפילו קצת פוגע בהם. אני חושב
שכמובן חייבת
שיהיה לשתיים שלושה ישראלים דומיננטיים.
לפתח ישראלים, מה זה אומר? מה זה אומר בפועל?
מה זה אומר בפועל? זה, תסתכל על התקופה שלי. שהגעתי למכבי, היה שרון ססון אפילו ששיחק, בניני, יוגב ששיחק הרבה, יותם ששיחק הרבה, טל בורשטיין, יניב היה לו דקות לא מעטות למגרש, יעלו להיות שמות אולי בהמשך, אבל תמיד 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 היו שחקנים ישראלים שהיו הלב של הקבוצה. אני חושב שזה לא נכון ש... שאין שחקנים שמשחקים 20-25 דקות במשחק, לפחות 2-3 שחקנים כאלה.
בוא נדבר על השנים שלך. כן, רונן, רצית להגיד משהו?
לא, אני אומר, אבל מי, אם אין מספיק טובים, מי? עכשיו יש את סורקי, נגיד, במכבי.
יש, מה זאת אומרת? למה ים אדר משחק בחול? למה ים אדר צריך להתפתח בבלגרד ומשם לעבור לפנרבח? שלמה הוא לא חוזר לפועל ירושלים במכבי תל אביב?
לא בגלל כסף?
אז למה מכבי לא משלם? למה לזרים כן ולים אדר לא?
אני מבין, הבנתי.
למה, אין להם שחקנים ב-1.5 מיליון דולר במכבי? יש, נכון?
הבנתי.
אז זה עניין של העדפות, זה הכל. אז נכון, שהמס הוא כפור וזה חלק מבעייתיות, אני מבין את זה גם, להביא גם את השיקולים האלה של הקבוצות, צריך להבין גם את הצד של הקבוצות. אבל אתה יודע, אם אתה רוצה לפתח שחקנים ישראלים, ובאמת חשוב לך, ואתה מבין כשקבוצות כמו מכבי והפועל ירושלים הן סמל מעבר לכדורסל, הן סמל לילדים, הן סמל לנוער, הן סמל לאוכלוסייה, וזה קצת עצור.
לא, אתה אומר יותר מזה, לא רק מזה שהן סמל, אתה אומר שאתה חושב שמרכיב קריטי בהצלחה הוא שלד קבוע של מקומיים שמזדהים באופן
אמור. חד משמעית, תסתכל על כל הקבוצות הגדולות אפילו שזכו באליפות אירופה. שזכו בזה את טל היה משמעותי, נכון? אתה מסכים איתי בחמישייה, שאומרים את החמישייה הגדולה של מכבי, מה אומרים? אומרים פארקר שרס, ניקולה בסטון, וטל. טל היה משלים את החמישייה הזאת. אין מצב שיש חמישה זרים על המגרש. תמיד יש איזה לב ישראלי שנותן ודוחף, והקהל מתחבר אליו, וקבוצות אחרי זה. אפילו הקבוצה של 2014 שאני לא הייתי. יוגב ופנימי שיחקו הרבה בלוך כל עונה. בקופה שאנחנו הגענו פעם היום לגמר פאנל פור, גם פעם אחת יותם ואני שיחקנו הרבה, ופעם אחת גם כן אני ועוד מישהו, אני כבר לא זוכר, לא לשגע, יוגב ופנימי גם כן. תמיד היה איזה שחקן, או שניים, או שלושה, שהם דומיננטיים, הם מקבלים דקות קבוע, והם על המגרש, והם דוחפים, ואפילו הם לא דווקא בקטע של שליטה בחדר הלבשה, אבל... הקהל מרגיש והשחקנים מרגישים שיש עוד ישראלי על המגרש.
בוא נדבר על השנים שלך בנבחרת ישראל. אנחנו רואים ביורבסקטים האחרונים שפחות הולך. איך אתה רואה את הנושא הזה שזה לא כל כך משתנה, בין אם זה היורבסקט האחרון או יורבסקט מלפני 10 שנים? מה לדעתך צריך להשתנות?
אנחנו שווים יותר ממה שאנחנו עשינו בתקופה שלי או מה שעושים עכשיו, שזה המקום שלנו כמדינה ביחס לקבוצות באירופה, בקבוצות אומרת מדינות באירופה. נתחיל, אני חושב שאם אתה מסתכל על המקום הטבעי שלנו, אז הוא אני אגיד כאילו טווח גדול, אבל זה כאילו, אתה יודע, פעם יכול להיות ככה, פעם יכול להיות ככה. הייתי אומר בין 10 ל-16. זאת אתה יודע, אתה מבין את המספר שלנו, נכון? כאילו, זה נשמע כאילו מה, 10-16 זה 6 מקומות, זה הרבה. אבל כן, בקיץ טוב אנחנו יכולים לסיים עשירי, בקיץ לא טוב לסיים 16-18, אבל בסוף, 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 זה המקום שלנו. אני אתן לך עכשיו על כף היד, שיש 8 נבחרות שאתה לא יכול להתמודד איתן, הן רחוקות לך שנות אור, מצרפת, לספרד, לסרביה, מונטנגרו, לגרמניה שזכתה באליפות עולם, פתאום איזה נוצר איזשהו פער כזה, שאפשר לסיים אותו, אפשר לצמצם אותו, רק בזה ששחקנים ישראלים יהיו על המגרש ויספרו יותר, זה הכל.
מה אתה לוקח מהיורובסקטים ששיחקת בהם, בין אם זה לשחק מול דיוק נוביצקי וטוני פארקר, לשתף פעולה עם עומרי כספי?
קודם כל שיתפתי עם עומרי פעולה גם במכבי, לא רק בנבחרת. ולגבי קטש, למעשה אתה פוגש את הטופ האירופאי, הבמה הכי גדולה שיש לכדורסל האירופאי להציע. אני חושב שדווקא העניין בו הוא לא מספיק גדול. זאת אומרת, אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים על משחקים של יורוליג, אנחנו רואים יותר קהל ומשחקים שמגיעים ליורובסקט, ואני חושב שזה ראוי ליותר.
ועד כמה זה כואב לך לראות שבקיץ האחרון כל מיני שחקנים בכירים לא הגיעו לנבחרת מסיבות כאלו ואחרות?
מהסוף, זה מפריע לי, אבל צריך להסתכל לכל עניין לגופו, ובסופו של דבר, לעבור על הדברים, אני לא חושב שצריכים לשחרר שחקנים בכזו קלות מהנבחרת. נבחרת מבחינתי זה ערך עליון, וגם לי היו הרבה פעמים סיטואציות שהייתי עייף או מותש או... אבל אף פעם לא עלה בדעתי לא להגיע לנבחרת. אני חושב שמשהו קצת בדרך קצת נעלם, או יש פחות ערך כזה, וזה קצת, אני חושב שצריך להחזיר את זה.
היו הרבה דיבורים על סוגיית המתאזח וכדין קרינגטון, אני לא יודע כמה ייגעו בזה עכשיו, אם בכלל, בגלל המלחמה, אבל מה דעתך על הנושא הזה, גם כמי ששיחק לצד מתאזרחים בנבחרת?
עוד פעם, סליחה, לא שומעת את השאלה?
כמי ששיחק לצד מתאזרחים בנבחרת, איך אתה רואה את הנושא הזה של מתאזרחים, והפעם אולי כדין קרינגטון? שוב, אני לא יודע כמה ייגעו בנושא הזה יותר בגלל המלחמה, אבל איך אתה רואה את הנושא של מתאזרח בנבחרת?
אתה יודע, כל עוד יש אחד כזה, אז זה לא משהו שאני חושב שהוא ביג דיל. אני חושב שאפשר לקבל את זה כל עוד זה אחד, אבל לא יותר מזה. זאת אומרת, אני חושב שצריך לתת למקומיים לשחק ולהראות את מה שהם יכולים לשחק. אני אומר, אם לא בליגה, אז לפחות בנבחרת, צריך לתת לאיזשהו במה לשחקנים לשחק. אתה מבין מה קורה? אז כן, אז אחד ולא יותר.
הגענו לדבר על הפרישה שלך, ואני יצא שעשית טים דנקן ולא קובי בריינט. אז מה, אתה מדגדג לך שבעצם לא היו את כל הזיקוקים וכל החגיגות שבעצם מגיעות לך? היית לפחות מגדולי הכדורסלנים בתקופה שלך, אם לא גדול. הישראלים.
חלק מהשפעות הקורונה, אז אתה יודע, צלחתי את הקורונה 3-4 פעמים מבחינה בריאותית, אבל היא השפיעה עליי בקטע הזה. באמת איפשהו כל הקטע של מסיבת עיתונאים ולעשות את הפרישה באמת יותר משמעותית, לא יודע, תקרא לזה חגיגית, כמו שקראת לזה. זה לא צלח, אבל גם לא דחפתי לזה יותר מדי, עשיתי את זה יחסית בשקט. היה לי באמצע עם מוקדי זמן כאלה שיכולתי לעשות את זה, אבל לא דחפתי לזה. אני חושב שחלק מהעניין זה שפרשתי בקבוצה שהייתי באשדוד בסוף למעשה בשנה האחרונה, וזה תרם לזה גם, כי קבוצה כמו אשדוד אין לה את המקום הזה של להתחיל לארגן את האירוע. אני גם לא הייתי למעשה משוייך לאשדוד מבחינת DNA שלי בשביל שיעשו לשם איזה מסיבת עיתונאים. אם הייתי פורש בקבוצה כמו פועל ירושלים, אני אומר שזה זה היה קורה, או כמובן כמו מכבי, שחצי קריירה הראשונה שלי, אבל זה לא קרה. כן, איפשהו קצת מרגיז שזה לא הסתיים, אתה יודע, כמו שהיה צריך להסתיים, אבל מבין את זה.
אני קורא לראשי הכדורסל להרים את הכפפה, עוד לא מאוחר, עוד לא... אני אבל רוצה לשאול על זה שפרשת באשדוד, אני מניח שתמיד יש סוגיה של ספורטאים, אם לפרוש בסי או למצות את ה, לא יודע, ההנאה והכיף עד מתי שאתה יכול. ובעצם, אני לא יודע אם ככה כיוונת, אבל יצא שלא פרשת בסי.
נכון.
איך אתה עם זה?
האמת שאני משתדל להדחיק את העניין הזה, כי אם היית שואל אותי בתחילת השנה שחתמתי באשדוד שזה יסתיים בצורה כזאת, אז לא הייתי עושה את זה. אבל מצאתי את עצמי באמצע השנה הזאת, זה היה בפברואר, כמו שהתחילה הקורונה, עם יד שבורה, עם קבוצה די מפורקת, שלא היה לה אפילו רצון להישאר בליגה. ויותר מדי סממנים כאלה של, של, של זהו, כי אמרתי במידה עכשיו, אוקיי, העונה הזו מסתיימת, ואז אני אלך בשנה הבאה. זאת אומרת, ירושלים ומכבי זה כבר לא רלוונטי, תראה מ-35, ולאן אני אלך? זאת אומרת, ועשיתי את האחד ועוד אחד שלי, והבנתי שכאילו אין לי משהו מיוחד שאני יכול ללכת אליו, או משהו שמדגדג לי, או אתה מבין מה אני אומר?
כן, מעניין אותי, אבל...
כאילו נוצרתי באיזושהי סיטואציה שאין לי מקום באמת ללכת אליו. זאת אומרת, אני לא ראיתי עצמי הולך לאיזושהי קבוצה עכשיו להילחם על מקום 6-7-8, זה לא עניין אותי. אני רציתי ללכת לאשדוד אחרי כל התקופה היחסית קשה שעברתי בירושלים בשנה האחרונה מנטלית, ורציתי ללכת למקום שאני אשחק ואני אהנה, ויהיה על המגרש בלי כל שנייה לסובב את הראש שיוציאו אותי. אז חיפשתי איזשהו מקום כזה, והרעיון היה טוב, הביצוע פחות.
וכשזה ככה, כשהמסך יורד, זה מה? מבאס, מפחיד, משחרר, מסקרן.
במקרה שני אני דאגתי לעצמי לא להיות יותר מדי מה שנקרא בחושך, אני הדלקתי מיד את האור עם הקטע של הנגריה, וזה הגיע הרבה מהמקום של השאלה שלך. של, שאני יודע שהרבה ספורטאים מגיעים לאיזושהי נקודה מנטלית לא פשוטה אחרי הפרישה, ואני לא רציתי מה שנקרא לקום בבוקר ולא להיות, ולהיות בחוסר מס, אז חסתי עצמי לאיזושהי סיטואציה שהקטע של הנגריה זה פשוט מילא לי את החיים בצורה מאוד מאוד מלאה. אני כבר לא מתעסק בזה היום, אני חייב להודות, אני עושה דבר
אחרים. כן, נדלן, נכון? אתה בנדלן.
היום אני מנהל שתי פרויקטים, כן, אחד של 36 דירות ועוד וילה פרטית שאני בונה, אז זה די לוקח לי את רוב הזמן, מן הסתם. המקום ישנו עדיין, אני פשוט לא הייתי שם ממש בחודשים האחרונים, אני אפילו לא מצליח להגיע לשם לראות שהכל בסדר, אבל השכנים שלי שם בודקים לי מדי פעם שהכל טוב. ולגבי העניין של הנגריה, זה היה פשוט מהמקום של לא לתת לעצמי לשקוע לאיזשהו דיכאון, או לאיזשהו מקום של חוסר מס, וזה מילא לי אותו במקסימום.
לא, אבל עדיין אפשר להיות בתקה, כי אתה כאילו לא יודע, מ-5,000 צופים, או לא יודע, באשדוד 1,500 לנסורת, וכאילו זה מעבר.
זה מעבר, אבל אני חייב להגיד שאני חושב שהייתי מוכן אליו. הייתי מוכן אליו, ו...
איך?
הוא בא לי יחסית בקלות.
עשית הכנה מנטלית, טיפול, שיחות עם המשפחה,
היה לי פעם אחת, איזה סיפור טוב, איזה סיפור שהייתי במכבי, ושאלת אותי מקודם, שאחד השאלות הראשונות שלך, על איזה, על מי גדלנו, אחד מהשחקנים שגדלנו, אני חושב שזה הדור שלנו לפחות, היה גור שלף. וגור, שאני הייתי במכבי, גור היה המנהל של הקבוצה. והרענו ביחד בדרגנוע בשדה תעופה בבן גוריון, ויורד ילד, ואומר לי, אומר לי, אלי אורליהו, זה לא היה כן, מה קורה? ואז הוא רואה את גור, והוא לא מכיר את גור, כי גור כבר, אתה יודע, לא בטלוויזיה, עשרה פעמיים בשבוע, והוא אומר לו, אתה יכול לצלם אותי איתו? עכשיו, יש פה המון דברים בסיפור הזה. אחד, זה קצת חוסר נעימות שלי מול גור, כי לא אתה יודע, כי גם הוא מנהל קבוצה שלי, וגם כאלה, אתה יודע, איזה פאקינג גור שלף, כאילו, רוב, כאילו, רוב. והדבר השני, קבי העניין לזה, שהכל זמני והכל עובר. אתה מבין מה אני אומר?
וואו.
זה משהו נקודה משמעותית מאוד בחיים שלי, שהכל עובר, הכל זמני, אם את גור שלף הוא לא מזהה, הילד הזה, כי הוא לא רואה אותו כבר בטלוויזיה, ואותי הוא מזהה, ואני גדלתי על גור שלף, אז רגע, מה קרה פה עכשיו שנייה? וזה כל הדברים, וזה לאורך כל הקריירה ליווה אותי על הנקודה הזאת, כי אמרתי לעצמי, אחרי שאני אפרוש, יהיה שקט, ולא אנשים, ואנשים לא יבלבלו את המוח, ולא ילוו אותי, ואף אחד לא ידע כל צעד שלי, ואף אחד לא ידע אם זרקתי לסל או לא. וכאילו כל החיים הנקודה הזאת ספציפית הייתה רגע מכונן.
אולי אני רוצה לשאול, אמרת זה שכל אחד יודע כל צעד שלי, אני לא מאוד בקיא בזה, אבל אני יודע שהחיים האישיים שלך כן ידעו עליות ומורדות, ואיך זה לעבור את כל זה כשבעצם אתה לא רק בזכוכית מגדלת, אלא גם בזכוכית מגדלת עם שאלות, אם זה לכל אחד יש דעה, אם זה משפיע על המשחק, לא משפיע על המשחק, מה חושבים פה, מה חושבים שם, ואתה לא, אתה אולי נגר, אבל אתה לא דיקט, אתה מישהו עם לב, אתה בן אדם רגיש. איך זה היה לעבור את זה?
חלק מהתמודדות, אני חושב. אתה יודע, אני ראיתי לאורך החיים הרבה שחקנים טובים, אולי אפילו טובים ממני, בתחילת הקריירה, צעירים יותר, חבר'ה צעירים, ולא הבנתי איך לא מתפתחים. חלק מהתמודדות מנטלית, והתמודדות עם קשיים, והתמודדות עם כישלונות, ולדעת איך להתרומם מזה. מה זה לדעת? אני לא בטוח שאני יודע איך עשיתי את זה. פשוט עשיתי את זה. כאילו, בלקסיקון, המילה להפסיק, או לוותר, כאילו היא לא הייתה קיימת. מה זאת? יש אימון, הולכים. יש משחק, קמים. אין להפסיד, יש רק לנצח. זאת אומרת, עושים הכל מה שנצח. וצריך לתת הכל. ואחרי הפסד גדול, הדבר שאתה הכי רוצה, לא רוצה בעולם, זה יום אחרי ללכת לאימון, או יומיים אחרי. אבל אין אופציה אחרת. אתה מבין? אני אומר, כאילו, אין
כן, לא, אבל אני לא מדבר על הצד של המשחק, אני מדבר על הצד של הבאסה מרכילויות, דיבורים, רק בגלל שאתה באור הזרקורים.
נכון, אבל אתה יודע, היו פעמים שאמרתי לעצמי בתור ילד, בגיל 20, זה משהו, שאם הייתי יודע שזה מה שמביא איתו, לא בטוח שהייתי עושה את זה, אבל כך שאתה גדל יותר, אתה מבין הפלוסים שזה מביא איתו, זה הרבה יותר גדול מאשר המינוסים.
יצא לך לשחק ממש קצת מול דני אבדיה, מה אתה חושב עליו?
דני, קודם כל, הוא כישרון אדיר. שדיברנו קודם על התפתחות מאוחרת, אני חושב לא חושב. דני סומן מגיל מאוד 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 צעיר. וידעו לאן הוא צריך להגיע, ולשם הוא הגיע.
אם כי גם הוא חווה איזה קפיצת גדילה, לא? ולפני כן פחות, ואז הוא נתן קפיצה. לא? היה גם משהו כזה.
כן, מבחינת גובה, אבל אני חושב שבגיל מאוד צעיר כיוונו אותו להיות משהו. וקודם כל החוזה עכשיו, באמת הבעת אימון מאוד מאוד גדולה של וושינגטון בו. אני יכול להגיד לך שפגשתי אותו גם בקיץ האחרון. קודם כל אני חושב שהוא אחלה גבר. בלי להתייפייף, בלי עכשיו למצוא מושגים כאלה ואחרים, אחלה גבר, עם רגליים על הקרקע, גם כל הבעת החיבה שלו והכאב שהוא מצליח לשדר החוצה עם כל הסיטואציה הנוכחית של המלחמה, גם שם זה ראוי להערכה, ואני מאחל לו הרבה בהצלחה, כי הוא באמת בן אדם טוב ושחקן מעולה, ואני חושב שהשיא עוד לפניו.
הישראלי הכי גדול אי פעם לדעתך, תני אבדיה?
אני חושב שאי אפשר להגיד את זה בהתחלה של קריירה, אבל אם אמשיך בקצב הזה אז כן. מבחינתי הוא עדיין בתחילת קריירה.
וואלה.
כן, מכמה הוא היה? 24?
23. עוד מעט 23. הוא עדיין 22.
יש לו עוד 10-11 שנים לשחק, שמתוכן ה-7-8 הכי טובות עוד לפניו.
אני רוצה לעבור למכבי של היום, אבל לפני שנשאל היום, איך אתה עם מכבי? כלומר, אתה יכול להסתכל להם בלבן של העיניים?
עם מכבי, מה, עם ההנהלה והאנשים?
כן, כן, ההנהלה,
אנשים. תראה, הדברים עברו, ועברתי שם הרבה שנים, טובות יותר וטובות פחות. אבל בסך הכל הרבה שנים, ואני כן בקשר עם אנשים שם, ואפילו באמצע שנה שעברה אפילו טסתי איתם למשחק בבילרבן בתור שחקן עבר, והיינו בפעילות שם עם הסתדרות הציונית העולמית והאימפקט היהודי, ממש בילינו ימיים ביחד, וזה היה מאוד מאוד מרגש ויפה. אז אני לא חושב שיש דם רע, אני חושב שאתה יודע, היו כעסים מקצועיים כאלה ואחרים, אבל זה נשאר שם, ושום דבר, שום דם רע ביני לבינו. להפך, אני חושב
ש... אתה רואה את עצמך, אתה רואה את עצמך, אתה רואה את עצמך חוזר כמו יותם?
תראה, אני כרגע לא רואה את עצמי בעולם הכדורסל, גם בטח שהתפתחתי בעולם הנדלן כרגע, ואני רוצה גם לפתח את עצמי עוד לשם, אבל אם יהיה משהו שאתה יודע, הוא יכול לקרוץ לי ושמה שאני רוצה, אז אני לא פוסס שום דבר.
יש לי, אני... שמעתי שיש עדיין, לדעתי, לדני פדרמן, יש חלום לבנות אצטדיון חדש, אז הנה, אתה יודע, יכול להיות ש... דור יש נדלן. כן. מה אתה חושב על מכבי של היום? ממש, של הקבוצה של עכשיו?
אני חושב שאחרי הרבה שנים הם שומרים על סוג של המשכיות, שזה משהו מאוד חיובי שלהם, אבל אני חושב שעדיין הפערים בין הטופ של השלוש, ארבע, חמש קבוצות ממכבי הוא לא גדול, מכבי יכולה להפתיע, אבל אני חושב שעדיין יש איזשהו הפרש שהוא קצת בעייתי בשבילו.
מבחינתך עודד הוא מאמן ראוי לפיינל פור?
אני לא חושב שיש עניין של ראוי לא ראוי, יש פה עניין של תוצאות.
לא, מבחינת יכולת.
אני לא יודע להגיד, אני לא יודע להגיד, אחד זה משהו שהוא עוד לא עשה, ושתיים, אני לא בטוח שהקבוצה שלו הנוכחית יכולה לעשות את זה, למרות שזה כמעט קרה בשנה שעברה, אני חושב גם שהם מאוד חסרים את בולדווין עכשיו, שהוא פתאום שובר שוויון. אז בוא נראה שהוא חוזר איך קבוצה, אני אומר שהקבוצה תראה אחרת.
כלומר, יש מצב, ימים יגידו.
ימים יגידו.
בעצם, סורקין עשה עכשיו איזה קפיצה, את הקפיצה של השלוש, של הזריקות משלוש. איך אתה רואה את זה? ואני יודע שאני שואל את ליאור אליהו על ענייני שלוש, נשמע מה תגיד.
קודם כל זה מאוד, קודם כל רומן קלה מצוין הרבה לפני שהוא הגיע למכבי, זאת אומרת שהוא היה במכבי חיפה, הוא היה אז לא רק 3-4 שנות במשחק. ואז זה קצת נעלם לו, ועכשיו הוא טיפה מחזיר את זה, זאת אומרת שמשהו שהוא מחזיר את משהו שהיה לו. אני גם זרקתי בגליל לפני שהגעתי למכבי, אבל לא לפי ידי בכמות של... שהוא זרק, ואתה יודע, קודם כל זה משהו שיכול להוסיף לו מאוד מאוד במשחק, ובוא נראה בשלבים יותר מאוחרים איך הוא עושה את זה, לא בתחילת העונה. אתה מבין מה אני אומר?
כן? אני מבין. אתה אומר תחילת העונה וסוף העונה זה כמו אימונים ומגרש, כלומר
משהו כזה. אני רוצה לראות שיהיה איזה משחק הצלבה ואומרים שלושה בזמן חשוב. זה יהיה כיף לראות.
נבחר אותה...
אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בארץ כבר 4-5 שנים, אני מאוד מעריך אותו ואני מאוד אוהב אותו.
באמת?
גם פעמים.
4-5 שנים אתה חושב שהוא השחקן הישראלי הכי טוב בארץ?
כן.
וואו.
למה, מי אחר?
כי האם אתה לא כולל מתאזרחים? כלומר, ישראלי-ישראלי.
כן, כמובן.
לא יודע, אולי ים?
אני חושב שהוא יותר טוב. תראה, מה זה יותר טוב מים? לא אותו תפקיד לך בשביל זה, אבל...
אתה אמרת הכי טוב, אבל בבקשה.
כן, זאת אומרת, לא אותו תפקיד כזה של השבועות שהוא יותר טוב מזה, כי אמרתי יותר טוב מן, אבל בטוטל, אם אפשר צריך למנות קבוצה, אז אני...
כן, בכל מקרה זה
קל. למרות שאני חייב להגיד משהו, אני מאוד מעריך גם את ים הדר, מאוד.
נבחר אותה לשחקן העשור יחד עם גיא פניני, וגם בעבר יצא אותה דברים עבור הגן של הבן שלו ותחום הנגרות.
לא, זה הבן שלו, אני רק אחרי זה אמרתי שזה הבן שלו שם, אבל איך שהגעתי שם לאיזשהו גן בתל אביב שהזמיני ממני כמה דברים, ואז עשיתי שם הרבה דברים לגן הזה, וזהו, וכן, יצא שזה לבן לגן של הבן שלו.
מדהים. אז איך אתה רואה את המעבר שלו לעולם האימון?
קודם כל, דווקא בקטע הזה, כמו שאני... עזוב רגע אותי, אני חושב כמו שהמעבר שלו מאוד מאוד טבעי. אתה יודע, כמו שאנשים יעדים משהו מסוים מכיל צעיר, אני חושב שגם גיא ייעד את עצמו באיזשהו שלב להיות מאמן. ואני חושב שהוא
התקדם
בזה הרבה הלאה.
דיברת על נגרות ואנשים יודעים עליך המון, אבל תנסה למצוא משהו מעניין נוסף שלא יודעים עליך.
מה שאתה
יודעת? ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
שלא יודעים עליי?
כן.
קודם כל יש לי 3 ילדים. נולדה לי בת שלישית לפני שנה.
מזל טוב.
והיום אני משתדל להיות המון בבית, מטפל המון בילדים, נמצא בסיטואציה מאוד מאוד ביתית, ויש משפחה.
ומהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת במשך השנים בכדורסל?
סליחה?
מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת במשך השנים בכדורסל?
תגובה הכי מרגשת... לא יודע אם משהו ספציפי, אבל משהו שאני שומע הרבה מהאנשים שעכשיו אני פוגש דווקא לאחרונה, ואומרים לי, גדלנו עליך, גדלנו עליך. זה נותן תחושה מאוד נעימה, ואני יודע שהייתה לי השפעה כזו או אחרת על אנשים, על הילדות שלהם, על תקופה בחיים.
יפה. תגיד, אמרת משהו על החיים שלך. איך בעצם נראה עכשיו יום בחיים שלך של איש משפחה?
קודם כל, אני יוצא לעבודה אחרי שאני מוריד את כולם במסגרות, ואני גם קם איתם, זאת אומרת, אני קם עם הילדים מוקדם, מכין הרבה פעמים סנדוויצ'ים, שותה קפה איתם, אנחנו קשקשים ביחד, עוברים את הבוקר ביחד. לוקח אותם למסגרות, ב-95%, 99% מהפעמים לוקח אותם למסגרות. תראה, אני לא חוזר מוקדם הביתה, זאת אומרת, אני לא חוזר ב-12-1 מהעבודה, כי עדיין יש לי, העבודה שלי מאוד דורשת ממני המון זמן, אבל אני משתדל לא לחזור מאוחר מ-5-6, כדי לעבור מקלחות ביחד, ארוחת ערב ביחד, והרדמות, כמו שעצרנו את השיחה מקודם. לעשות ביחד, אז משתדל להיות כמה שיותר, וכמובן שישי שבת, מטיילים, עושים דברים, משתדל כמה שיותר.
מה, איפה מטיילים? מה, טיולים רגליים? כאילו עושים
גם רגליים, גם בארץ, אנחנו משתדלים לפחות פעם בשנה, אם לא פעמיים, לטוס לחופשות משפחתיות ביחד. זה הרבה פעמים לא קל, כי גם ילדים לא כל כך גדולים. אבל זמן איכות של המשפחה ביחד.
איך אתה רואה את הקשר שלך לכדורסל הישראלי כיום, בין אם זה נבחרת הוותיקים ופרשנות, עשית קצת עם נבחרת העתודה באולפן עצמו, ומתגובות שקראתי אנשים מתו על זה, אז תספר קצת על זה ודעתך על הענף.
קודם כל פרשנתי כמה פעמים באמת בערוץ 5, התנאים לא הבשילו מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה עכשיו בשביל שאני אמשיך שם. ואתה יודע,
לא, מה זה תנאים לא הבשילו? מה, כסף?
לא, אני לא חיפשתי, ואני לא חיפשתי עכשיו כסף.
אז מה, איזה תנאים?
לא בערוץ 5. לא, זה דורש, אני אגיד לך מה, זה דורש המון זמן, וכמו שאמרתי מקודם, שלושה ילדים קטנים בבית, אז גם לוקח ממני המון. ואני מחויב מאוד גם לעניין של העסק המשפחתי והפרויקטים האלה שלקחתי עליי. אז אתה יודע, אז אי אפשר להתפזר לאלף חתיכות, צריך לעשות את החושבים בחיים. וגם לצד שלהם היה שם איזושהי משהו, לא ניכנס לזה, אבל בגדול, כאילו זה לא הבשיל לזה שזה ימשיך בצורה כזו או אחרת. ולא, זה הייתה חוויה, ואולי ממשך זה ישוב.
מה, נותנים לך נגיד אחרי שידור, נותנים לך כאילו פידבקים, אומרים לך, כאילו, תדבר יותר על תרגילים, תביא יותר סיפורים, איך זה הולך?
תראה, הייתי מה שנקרא פרשן בתחילת דרכי, אבל זכיתי גם לשדר ולפרשן שתי משחקים מאוד מאוד משמעותיים, גם חצי גמר וגם הגמר של העתודה, שזה משחקים, אתה יודע, שאני חושב שכל העיניים של הכדורסל הישראלי היו לשם.
לגמרי.
וזהו, וזה היה מאוד כיף להיות במעמד הזה, ולפרשם, ולתת טיפה מהאני מאמין שלי. ברור שיש לי עוד הרבה לתת, והרבה דברים בראש מ-17 שנות קריירה, אבל נכון לעכשיו זה הצער.
כן, לא, אבל אני שואל, כאילו טכנית, נגיד לפרשן, אז ערוץ הספורט יושבים יותר אחרי זה, אומרים לך, בפעם בה תעשה ככה, אולי תעשה ככה, או שזה זורם כזה בסבבה, איך שיוציא, יוציא.
לא, דווקא יש פידבק חיובי מאוד. וזהו, תראה, אם זה לא היה משהו חיובי, הרי לא התחלתי ישר לשדר, הייתי כמה פעמים במגרש פתוח, וכמה פעמים בזה, ומשם התקדמתי לעניין של לפרשן את העתודה. ולא, זה היה נראה טוב, הרגיש טוב. ומתיים זה אמרתי, כמו שאמרתי, מתיים זה לא מתקדם.
עכשיו נעבור לשאלות חברי קהילת ספורצה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, אז כמה שאלות קצרות, נתחיל עם מה הייתה שגרת האימונים שלך?
שגרת האימונים?
כן.
שגרת האימונים הקבוצתית, זאת אומרת שאתה משחק בתור קבוצה ברמות הגבוהות, אין לך זמן, אני לא חושב שיש לך זמן, אני חושב גם שהקבוצה לא מאשרת לך לעשות משהו מלבד האימונים הקבוצתיים שלה, וזאת אומרת, השגרת האימונים שלי הייתה שגרת האימונים שיש לקבוצה.
באיזו קבוצה הכי נהנית לשחק?
אני חושב שכל קבוצה היה לה את התקופה שלה, גם במכבי הייתה קבוצה, תקופה מהממת, כמובן בתור ילד צעיר שמגיע לרמות הגבוהות, משחק ביורוליג, אליפות ראשונה, כמובן עם ירושלים אחרי, עזוב, אליפות ספרד באמצע, המעבר לירושלים, אליפות ראשונה עם ירושלים, זאת אומרת, כל תקופה היה לה את כל קבוצה היה לה את התקופה היפה שלה, גם תקופה פחות יפה, לא הכל היה ורוד, אבל בסך הכל אני חושב שנהניתי בכל המקום בתקופות מסוימות.
דיברנו קודם על העניין של השלשות, ומישהו שואל למה הפסקת לזרוק שלשות?
בכותרת, מחסום פסיכולוגי, שלא הצלחתי לטפל בו, ניסיתי עם פסיכולוגים, עם מאמנים מנטליים כאלה ואחרים, וזה לא צלח.
עוד שאלה היא, איך מגיעים לרמות הגבוהות?
רגע, שאלה, איך הם ניסו לטפל בזה, בזה של השלשות, מה היה?
זה סיכה בפני עצמה, ותאמין לי, לא רוצה להיכנס לזה, אני פשוט רוצה להדחיק את זה, וזהו. אבל בגדול, כל מיני כאלה של שום דבר לא יקרה, והשארת, אתה יודע, כל האלה של שזה לא סוף העולם, אני נכנסו בפחדים כאלה ואחרים, באימונים עוד הייתי זורק לפעמים, אם הייתי זורק תחרויות קליעות, הייתי נצח את הקלעים הכי טובים שיש בקבוצה, אבל זו לא שהייתה לי בעיה בקליעה עצמה, זאת אומרת שלא הייתי זורק והייתי מחטיא, פשוט לא הייתי זורק.
כלומר, היו, נגיד, היה ניסיון של עבודה ב-CBT, או כאילו, אם הוא מוכר
לך? היו גם מאמנים שאמרו לי, תזרוק. אני רוצה שתזרוק, אתה לבד, תזרוק. אני עושה לך תרגיל בהתחלה, תזרוק. ולא רציתי.
השאלה הבאה, איך מגיעים לרמות הגבוהות?
וואו. יכולת, כמובן מקצועית, תוסיף לזה מנטלית שהיא אף פעם לא נגמרת, ההתמודדות המנטלית, וגם מזל.
ומה לדעת?
נראה לי לא מזיק גם גובה, גובה גם.
ברור.
ומה לדעתך רגע השיא שלך בקריירה?
הייתי מחלק אותו דווקא לשלוש נקודות. אני חושב שהאליפות הראשונה שלי היא מכבי, שהיא למעשה האליפות הראשונה שלי כשחקן. אליפות ספרד, שאם מסתכלים על נטו, נטו כעסק קבוצתי, אז זה, אתה יודע, אפילו ארבע, סליחה שאני, זה יותר שביקשת אחד, אבל אני חייב להגיד ארבע. אני חושב שגם שחקן החודש ביורוליג היה הישג מאוד מאוד גדול. למעשה, אני חושב שלא חושב, אני יודע שאף ישראלי לא עשה אותו. עשו אותו רק זרים במכבי, וכמובן האליפות הראשונה עם הפועל ירושלים. אלה ארבעת הנקודות השיא בקריירה.
ואיפה אתה חושב שהייתה התקופה הכי טובה שלך בכדורסל הישראלי?
אני חושב בשנים הראשונות שלי במכבי, אולי אפילו אחרי זה שחזרתי מספרד, אבל גם בירושלים הייתי שחקן העונה וזכינו באליפות. אני חושב יש תקופות, היו תקופות יפות.
האם אתה מתגעגע על הימים בירושלים?
אני מתגעגע הרבה פעמים לשחק כדורסל. ברור, זה הגיוני, אבל אני יודע הרבה פעמים מה זה מביא איתו, זאת אומרת, ההתעסקות של ה-24/7 סביב זה. היום אני נמצא בנקודה שאני צריך להגשים את עצמי יותר מלבד הכדורסל, אם זה משפחה, אם זה ילדים, אם זה הנגרות שהייתה תקופה שהייתה חלום, אם זה ההתפתחות העסקית שלי היום, זאת אומרת, אני מספיק לעשות הרבה דברים, שאני יודע שאם הייתי משחק כדורסל, לא הייתי יכול לעשות אותם. עוד פעם, הייתי מרוויח כדורסל כמובן, אבל היום אני נמצא בנקודה שאני מעדיף לפתח את עצמי גם כבן אדם מעבר לכדורסל.
עכשיו יש שאלה מאוד מסקרנת, בראייה לאחור, האם אתה חושב שההגעה שלך ושל יותם לירושלים באמת חוללה מהפכה כלשהי בכדורסל הישראלי, או שהיה מדובר בכמה שנים טובות שבהן בעזרתכם הפועל ירושלים נתנה פייט למכבי תל אביב, אבל לא באמת חוללה איזשהו שינוי של ממש בטווח הארוך?
שמעבר
לזה
שהיא חוללה שינוי באותה תקופה, זאת אומרת, אני חושב שהפועל ירושלים יש לפני ואחרי, גם לא רק עניין שלי ושל יותם, גם עניין של ההנהלות שהתחלפו, קראו שם המון המון דברים בשביל שזה, אני חושב גם שיש איזושהי סוג של הכשרה למהלכים גדולים לשחקנים, זאת אומרת, יכול להיות שבא שחקן אחרי המהלכים שאני ועשי ויותם עשינו, ושבאנו עם תקרת זכוכית כזו של אני לא אעבור ממכבי לירושלים או משהו כזה, ואז יכול להיות שהם שחקנים, דוגמת יובל זוסמן או בלייזר או כאלה ואחרים עכשיו שהם נמצאים בירושלים, והם אומרים, לא הייתי במכבי, אני לא הולך לירושלים. אבל נשברה איזושהי תקרת זכוכית שאולי פרצה איזשהו סכר של מעבר בין הקבוצות האלה שהוא יותר קל עכשיו.
שאלה האחרונה לפני פינת סיפור, אז על ה-NBA דיברת על כמה הרגשת שזה היה קרוב, והשאלה היא, בדיעבד אחרי קריירה מפוארת, האם אתה מרגיש שזה סוג של פספוס בקריירה שלך?
אני לא יודע אם נגיד פספוס, כי אני חושב שבאמת עשיתי מהצד שלי הכל. הבחירה בדראפט למעשה בסיבוב השני, הייתה מכשול מאוד מאוד גדול בשביל לסיים את העניין הזה, זאת אומרת, כשמעת החלום הזה, אבל אני חושב שמצד שני אני עשיתי הכל, אז כשאתה עושה, פעם היה זה מאמן שאמר, אין בעיה להפסיד, אבל אם תסתכל על עצמך במראה ותדע שלא עשית הכל, שם תהיה התחושה הרעה שלך. אני לא חושב שהיה משהו שיכולתי לעשות בשביל לנסות להגיע ל-NBA ולא עשיתי, כולל פעמיים ליגת הקיץ, זאת אומרת, היו שיקולים כאלה ואחרים, מכלכליים, לדברים שלא הסתדרו בגלל בחירת דראפט שהייתי, והייתי מחויב לקבוצות הזכויות שלי, אז זה מורכב יותר מפספוס כזה אחר.
טוב, הגענו לפינת סיפור, וכבר הבאת כמה סיפורים מיוחדים מהשנים שלך בכדורסל, ואשמח אם יש לך עוד אחד שתרצה לשתף.
האמת, אין לי משהו, סתם עלה לי סיפור מצחיק. היה משחק עם גליל, הלכתי הרבה אחורה, וסענו נגד קזר הגדולה, לא יודע אם תזכרו, היה שם את ג'מון וויליאמס ואת קמבלה, אם אתם זוכרים. ב-20 שנה, יותר מ-20 שנה אחורה, 20 שנה אחורה, בדיוק.
זוכר אותם, לא שהם היו בקזן, אבל את השחקנים.
כן, הם היו בקזן, והם היו קבוצה של איזה 15 מיליון דולר. באו סן נידן עם גליל, לא זוכר באיזה מסגרת זה היה. וניצחנו אותם איזה 11 הפרש אצלנו, ואז כאילו הם היינו בבית של 4, והם היו אחד מהקבוצות, ואז עשינו למשחק חוץ. בתחושה שאתה יודע, אפשר לנצח כמו שניצחנו אצלנו. הפסדנו את המשחק הזה, 50 הפרש. 50, נגמר 110-60. בסוף המשחק, עודד הסתכל אליי אחורה ואמר לי, עודד היה מאמן. הסתכל אליי ואמר לי, ליאור, אמר לי, נולמה, אומר לי, לפני המשחק שאלו אותי כמה יגמר, אמרתי 50-50.
מדהים. וואו, אז זאת דרך באמת מדהימה לסיים את הפרק הזה, וקודם כל אני רוצה להודות לך ליאור שהגעת להתארח בפרק מספר 100, באמת לא יכולנו לבקש פרק יותר טוב מזה, ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לרונן שהצטרף.
מתח, היה כיף.
הביא ממדים נוספים לשיחה. כאן אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט הצ'יט באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להירשם לפודקאסט, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורט סאבי, אם עדיין לא עשיתם זאת, כדי בין השאר לשאול שאלות את האורחים שמגיעים, כמו שהיה עכשיו עם ליאור, ולהוריד את אפליקציית ספורט סאבי, כדי לקבל את כל העדכונים. אז פעם נוספת, ליאור אליהו, תודה רבה, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה רבה לכם. אני אדר, תודה רבה.
ביי, לילה טוב.